שלום לכן ולכם מאזינים ומאזינות יקרות. שחר פה איתכם בפרק נוסף בפודקאסט של מגלים את אמריקה ובמסגרת המסע שלנו בפארקים הלאומיים של ארצות הברית. אז עדכו את החגורות, הכינו את הדרכונים, כי היום אנחנו טסים לצפון מערב ארצות הברית, לפסיפיק נורת'ווסט, ולחצי אי מופלא בשם חצי האי אולימפיק, שיש בו את אחד מהפארקים הלאומיים הכי מגוונים באמריקה, הפארק הלאומי אולימפיק. אז מה יהיה בפרק הזה? אני אספר לכם על חצי האי והפארק הלאומי, על הייחוד שלו ומה יש בתוכו, על כל הדברים הנפלאים שאפשר לעשות בו, איך מגיעים אליו ומתי כדאי להגיע. ואני מאמין שבסוף הפרק אתם תכניסו את הפארק הלאומי הזה לרשימת היעדים שלכם בטיול הבא באמריקה. אז פתיח ונתחיל. הפארק הלאומי אולימפיק מככב ברשימה שלי כאחד הפארקים הלאומיים הטובים ביותר. והסיבה מאוד פשוטה, בגלל הכיוון האדיר שיש בו. אני אהבתי את אולימפיק בגלל שלטייל בפארק הזה זה כמו לטייל בכל מדינת וושינגטון, שהיא לעצמה מאוד מגוונת. והמון אפשרויות יש בפארק הזה, גם לטייל לחוף אוקיינוס, גם לשוטט ביערות המדהימים והמיוחדים שלו, וגם לטייל בפסגות ערים, זה משהו שלא תמצאו בכל מקום. אלו גם הסיבות שהפארק הזה, חוץ מפארק לאומי, הוא גם אתר מורשת עולמית וגם שמורה ביוספרית. אז הפארק הזה שוכן בחצי אי, עם שם זה חצי האי אולימפיק, שהוא לעצמו ממוקם בחלק המערבי של מדינת וושינגטון, בצפון מערב ארצות הברית, במרחק של שעה וחצי, שעתיים בערך נסיעה מסיאטל, זה הכל. חצי האי אולימפיק הוא בערך בגודל של האי קפריסין, והשטח של הפארק הלאומי הוא קצת פחות מחצי השטח של כל חצי האי. רוב מוקדי העניין בחצי האי נמצאים בתוך הפארק הלאומי, אבל יש גם מקומות שכדאי לבקר בהם בחצי האי שהם לא בפארק. בפרק הזה אני אספר גם עליהם. בפארק הלאומי אולימפיק יש ארבעה אזורים עיקריים. קו החוף של האוקיינוס, רכס הרי האולימפיק, יערות הגשם, והמדרונות והיערות בצד המזרחי של הרכס. וארבעת האזורים האלה גם מכילים שלוש מערכות אקולוגיות. גם יער גשם ממוזג, גם מערכת אקולוגית של קו חוף והפסגות של הערים. על כל אחד מהאזורים בפארק נדבר בהמשך הפרק. אז איך חצי האי אולימפיק בכלל נוצר? חצי האי הזה הוא תוצאה של מפגש בין לוחות טקטונים. הלוח הטקטוני של חואן דה פוקה ממערב פגש את הלוח הצפון אמריקאי ממזרח. לוח חואן דה פוקה הוא כבד יותר, אז הוא החליק מתחת ללוח הצפון אמריקאי הקל יותר ודחף אותו למעלה, מה שגרם להרים להתרומם. והמפגש הזה בין הלוחות הוא מה שיצר את רכס הרי האולימפיק, זה שממלא את הלב של חצי האי. ואגב, הוא גם מה שיצר את רכס הקסקייד שנמצא ממזרח לחצי האי. וכמו שרכס הקסקייד מלא בפעילות געשית, אז גם רכס האולימפיק הוא געשי, או לפחות היה געשי. ועדויות לגעשיות הזו אפשר למצוא קודם כל בסלעים שיש בפארק, שהם סלעי בזלת, וגם במעיינות חמים שיש בפארק. אז אמנם אין הרי געש בחצי האי אולימפיק, אבל עמוק מתחת לפני הקרקע עדיין יש פעילות געשית. הפסגה הכי גבוהה ברכס האולימפיק הוא הר אולימפוס, שמגיע לגובה של 2432 מטרים. ברכס הזה אפשר לראות לא רק פסגות של ערים, אלא גם קרחונים. בגלל הקרבה של חצי האי לאוקיינוס השקט, כל חצי האי בכלל והרכס בפרט, מקבל כמויות עצומות של משקעים ויורד שם המון שלג בחורף, מה שגורם להיווצרות של קרחונים. בפארק יש 184 קרחונים, שזה מספר מאוד גדול, אבל רק 60 מהם זכו לשמות. אמנם אני חייב לציין שלפני 45 שנים היו בו יותר מ-250 קרחונים. אבל גם 184 זה מספר מאוד מכובד. רוב הקרחונים הם קטנים, אבל 15 מהם גדולים יחסית, כשהקרחון הכי גדול הוא קרחון הור, שהאורך שלו הוא 5 קילומטרים. אז יורדים באולימפיק המון משקעים, אבל לא כל חצי האי מקבל את אותה כמות משקעים. בצד המערבי של הפארק, זה שיותר קרוב לאוקיינוס השקט, יש בשנה בערך 3,800 מילימטרים גשם. רק להשוואה, בצפון הארץ, באזור הכי גשום בישראל, יש קצת פחות מ-1,000 מילימטרים שמשקעים בשנה. 3,800 מילימטרים זה 3.5 מטרים של מים. המון. כשעולים לפסגה של האולימפוס, המספר הזה גם עולה משמעותית. בהר יש יותר מ-15,000 מילימטרים משקעים בשנה. רובם בצורת שלג. אבל כשממשיכים מזרחה, המספר יורד בחדות בין 400 ל-600 מילימטרים בשנה. וזה קורה בגלל שהצד המזרחי של הפארק סובל מתופעה אקלימית שמאוד מוכרת לנו, שנקראת צל גשם. נגיד מדבר יהודה שלנו הוא מדבר צל גשם בגלל אותה התופעה בדיוק. אז האקלים של הפארק ממש מושפע מהגיאוגרפיה של הסביבה הרחבה שלו, לא רק חצי האי, גם מעבר. רכס הקסקן ממזרח נגיד בולם זרמי אוויר קרים מהקוטב, והאוקיינוס השקט משפיע על האקלים ממערב כי הוא מביא איתו לחות. וזו הסיבה למה יש בחצי האי כמויות אדירות של משקעים, אבל מזג אוויר יחסית נוח. אם כי זה אחד האזורים הכי גשומים בכל ארצות הברית. בקיץ אבל יכולים לעבור שבועות בלי גשם, אבל תמיד יש ערפילים שעולים מהאוקיינוס ומספקים לעצים את הלחות שהם צריכים. שורה תחתונה, האקלים של הפארק שהושפע מהגיאוגרפיה שלו קבעו גם את המאפיינים האחרים שלו. הקרחונים בהרים, קו החוף, וכמובן שכל הרטיבות הזו תרמה להיווצרות של יערות גשם בפארק, בחלקים המערביים שלו. כשאנחנו שומעים יערות גשם אנחנו ישר מדמיינים האמזונס, אבל לא ליערות גשם ממוזגים. והיערות המופלאים של חצי האי, שהם פלא בפני עצמם, הם מקום שממש כדאי לחקור. אז בואו ניכנס למעבה היער. אז יערות הגשם האלה מדהימים באמת. הם צפופים ואין שם מקום אחד שהוא לא ירוק. סרחים נופלים מהעצים ותחף מכסה ממש כל מקום. מהגזעים לאבנים. בארץ אין לנו יערות כאלה ובכלל אין כמעט יערות טבעיים. רוב היערות בארץ הם נטועים, צריך להודות. וגם היערות הטבעיים שיש בארץ הם יותר יערות פארק עם רווחים בין העצים. ושם הכל ירוק בצורה מדהימה, ואתה מוקף במלא גוונים של ירוק ועצים שמטפסים גבוה גבוה. אז זו חוויה מדהימה ומיוחדת, אפשר להרגיש ממש קרובים לטבע ביערות האלה, וגם קטנים מאוד ביחס לטבע המדהים הזה. אז זו חוויה מאוד שונה ממה שחווינו אי פעם בארץ, או אפילו באירופה אין כל כך יערות כאלה. רוב העצים ביערות הגשם הם מחתניים, ועצים כמו אשוח, אורן, ברוש וארז ממינים שונים. מה שכן, הכמות העצומה של גשם משפיע כמובן על הגודל של העצים, והעץ הכי גבוה בפארק, עץ מסוג אשוח סיטקה, מגיע לגובה של 100 מטר. ויש בפארק גם עצים בני 1,000 שנים. ביער בכלל יש יותר מ-1,450 מינים של צמחים, וגם כמה מאות מינים אחרים, כולל חבלים, פטריות וחזזיות. תוך כדי הליכה בשביל בתוך יער הגשם אור, נתקלים בסרחים שנטלים מהעצים והזובים והאדמה מכוסה בתחב, מראה ממש מאפנט שאי אפשר למצוא בשום פארק לאומי אחר באמריקה. וזה הייחוד הגדול של הפארק הלאומי אולימפיק. יער גשם נוסף שיש בפארק הוא יער הגשם קווינלט, שממוקם דרומית יותר ליער אור, וגם הוא מדהים עם שבילי הליכה בתוך היער, ויש שם אפילו עץ אשוחית סיטקה הכי גדול בעולם. צריך בערך 5 אנשים בוגרים בשביל להקיף את הגזע שלו. אגב, לא רק העצים והסרחים והתחב מדהימים ביערות, אם תסתכלו טוב על האדמה, שכמו שציינתי רובה מכוסה בצמחייה, תוכלו אולי לראות שבלולים. יש שני סוגים של שבלולים שמסתובבים בקרקעית היער של הפארק הלאומי. שבלול אחד זה שבלול הבננה, שהוא זן מקומי, והשבלול האירופאי, שהוא לא יליד לאזור, אפשר להבין את זה מהשם שלו. שבלול הבננה, הצבע שלו צהוב, בגלל זה גם הוא נקרא בננה, ממלא את התפקיד הקרידי של עזרה למערכת האקולוגית, בזה שהוא צורך פסולת וצמחייה שנפלו מהעצים, אז השבלול הזה הוא בעצם קומפסטור זוחל, ואפשר לראות את השבלולים האלה שהם בגודל של כמה סנטימטרים בחלקים הרטובים יותר של הפארק, כמו יער גשמו ויער קווינלו. זה רק מוכיח עד כמה כל המערכת האקולוגית, כל מרכיב בה, אפילו הקטן ביותר, חשוב לסגסוג של יערות הגשם האלה. אז הבנו שיערות הגשם הם חלק חשוב באולימפיק, ומקום שאתם חייבים לבקר בו בפארק, אין מצב לוותר על הליכה בתוך היער העצום הזה, ושהיערות מקבלים את הלחות והגשם שהם צריכים מהאוקיינוס. אז בואו נמשיך לרצועת החוף המטורפת של אולימפיק. החופים של חצי האי אולימפיק, במיוחד בצד המערבי של חצי האי, הם רצועת חופים מהיפים ביותר שתוכלו למצוא בכל מדינת וושינגטון. אני מדבר פה על 100 קילומטרים של קו חוף חולי, למרות שחלקם מכוסים בסלעים וגושי סלעים גדולים מאוד, חוף שהוא מפורץ מאוד, עם רצועת יער שנושקת לחופים, יער שהוא מאוד סבוך, ובחוף יש פיסות מגזי עצים שנפלו בחורשות, מפוזרים על החוף. מה גם שיש נער, נערו, בחלק הדרומי של הפארק, שהוא סוחף איתו כמויות גדולות של חלקי עצים. הזרם סוחף אותם צפונה ועורם אותם לאורך החוף. אז זה מוסיף למראה הבראשיתי שלהם, כי מסתבר שכך היו נראים החופים בחלק הזה של אמריקה לפני שהאירופאים התיישבו באזור. יש כביש, כביש 101, שממש מתקרב לקו המים וחלק קטן מהדרך. רוב המקרים המרחק בין הכביש לחוף הוא בין 15 ל-30 קילומטרים. כל הרצועה הזו שבין הכביש לחוף היא מאוד בתולית. בכללי אפשר להגיד שרצועת החוף נגישה יותר מהחלק הפנימי של הפארק, אבל זה ממש תלוי איפה. איפה שהכביש מתקרב לחופים, האזור נגיש. ואיפה שלא, קשה להגיע לחופים. גם בגלל צמחייה אבותה שמונעת הגישה לחופים, וגם בגלל שקו החוף הוא מאוד בוגדני. יש גאות ושפל מאוד גדולים, והדרך חלקה ורוב השנה יורד באזור הזה הרבה גשם. אז זה ממש לא קל להתקדם לאורך החופים לאזורים המבודדים יותר או ללכת בתוך היערות. קו החוף של אולימפיק מחולק לשלוש מקטעים. בין הנהר קוויטס לחוף רובי, כביש 101 ממש מקביל לחוף, וזה קטע אחד של החופים בפארק. בחוף רובי הכביש מקבל פנייה חדה מזרחה, וחוץ מכביש פנימי שנכנס לכיוון העיירה לפוש, כביש 101 רחוק מהחוף. והחופים בקטע הזה הם מקטע החופים השני ששייך לפארק. הכביש כבר פונה מזרחה לכיוון פורט אנג'לס, אז בשביל להגיע למקטע נוסף של החוף ששייך לפארק, צריך לנסוע מצומת סאפו, בערך שעה עד לאגם בשם אוזת, שמשם מתחיל שביל הליכה מעגלי, שמוביל לחופים בתוליים ומאוד מאוד יפים. על החופים עצמם אפשר למצוא בריכות גאות, שזה ממש מיוחד. בתוך הבריכות האלה אפשר למצוא מלא בעלי חיים. קיפודי ים, כוכבי ים, שושנות ים, ברטנים, צדפות, חלזונות, כל מיני סוגים של סרטנים ועוד המון בעלי חיים ימיים קטנים. אני ממליץ להצטרף לסיורים ששומרי הפארק מציעים לפעמים, שבהם לומדים על המאפיינים הגיאולוגיים הייחודיים שיוצרים את הבריכות האלה ואיזה יצורים חיים בהם. וכמובן שמה שמדהים בחופים זה לא רק החופים עצמם, אלא גם מה שיש מול החופים. קודם כל בתוך האוקיינוס קרוב לחוף יש סטאקים, שאלה סלעים ענקיים וגבוהים שמקשטים את הים כמו מגדלים, ועליהם יש מלא בעלי חיים, ויש כמובן את כל בעלי החיים שבתוך הים. וקו החוף הוא גם אחלה מקום לראות לוויתנים מסוגים שונים, כולל אורקות ולוויתנים כחולים. כמה מהמקומות הטובים ביותר לצפייה בלוויתנים, זה כולל את חוף קלאלוך ואתר הקמפינג של סאות' ביץ', שהוא ממש על כביש 101, אז קל להגיע אליו. עיירה פורט טאוזנד, שזה בצד הצפון מזרחי של חצי האי, זה עוד מקום טוב לראות לוויתנים, וגם חוף שישי, חוף ריאלטו, חופי לפוש, ונקודת התצפית של האי דיסטרקשן ומפרץ נועה. ואם כבר הזכרתם מפרץ נועה, אז שם יש את אחד המקומות היפים ביותר בחצי האי כולו, שהוא גם הנקודה הצפון מערבית ביותר בארצות הברית היבשתית, קייפ פלטרי. הקייפ אמנם נמצא מחוץ לפארק הלאומי, הוא חלק משמורה אינדיאנית שנקראת מקה, אבל יש שביל בתוך היער שמוביל לנקודה הזו עם תצפית מדהימה על האוקיינוס, באמת אתר חובה, חד משמעי. רק שתדעו, השביל לחוף שישי, שנחשב לאחד החופים היפים ביותר בפארק, גם מתחיל מהשטח של השמורה, שמורת מקה. עוד חוף שאני אהבתי הוא חוף סרטון החול. גם הוא לא חלק מהפארק, אבל הוא נמצא בחצי האי, מזרחית לפורט אנג'לס. מדובר בעצם בסרטון חול שחודר לאוקיינוס באזור של מצרי חואן דה פוקה. יש שביל לאורך הסרטון עד למגדלור שבקצה, ולאורך השביל מלא גזעי עצים שנסחפו אליו, וכמובן נוף של ים מכל כיוון, ובאופק רואים גם את הערים של האי ונקובר בקנדה שמעבר למצר, ואת נוף הערים של חצי האי אולימפיק. וזה מוביל אותנו לחלק מדהים נוסף של הפארק הלאומי, אותו גוש ערים אדיר שממלא את הלב של חצי האי אולימפיק. הערים של אולימפיק הם ניגוד מושלם לקו החוף וליערות הגשם. מדובר ברכס הררי שמגיע לגבהים של 2400 מטרים, שער הכי גבוה, כמו שציינתי, הוא האולימפוס עם גובה של 2427 מטרים. בערים האלה יש את כל מה שאני אוהב בערים, גם פסגות משוננות, קרי דשא עם פריחה קיצית מדהימה, יערות, קרחונים, אגמים, בעלי חיים ואוויר ערים צלול. כל זה אפשר למצוא בערי אולימפיק. יש כביש אחד שממש חודר ללב של הערים, כביש רכס אוריקן, אוריקן רידג', אוריקן בעיקר בגלל עוצמות הרוחות שנושבות בו. והכביש הזה מוביל מפורט אנג'לס, ממרכז מבקרים שנמצא שם שהוא חלק מהפארק, עד למרכז המבקרים אוריקן רידג', שממנו יוצאים שבילים אל תוך הערים, חלקם קצרים וחלקם ארוכים, ככה שגם אם לא בא לכם לצעוד הרבה, עדיין אפשר ליהנות מהיופי של האזור. בתכלס יש מלא שבילי הליכה שיוצאים לכל אורך הכביש הזה. אחד השבילים שאני אהבתי זה ביג מדו טרייל ליד מרכז המבקרים, הוא הכי טוב בעיניי. הוא מעגלי, הוא לא קשה במיוחד והוא נותן אחלה נופים. וברכס הזה יש גם הרבה עמקים תלולים. אל תשכחו שכל האזור הזה היה מתחת לשכבה עבה מאוד של קרח בתקופת הקרח האחרונה, וכשהקרחונים נסוגו הם ממש חרצו בערים ויצרו עמקים. אז בשבילי הליכה שבתוך חצי האי אפשר להגיע מהערים לעמקים, וכמובן שאפשר להגיע לעמקים מהחלקים היותר נמוכים בפארק, העמק הכי מדהים לדעתי בחצי האי הוא העמק המחושף, שכמו שהשם שלו מרמז, הוא מחושף קסום, כאילו נלקח מהגדה מיוערת. העמק המחושף הוא קטע פתוח של נהר הקווינלוט, הוא ממוקם בין הערים הגבוהים של הפארק הלאומי. מהערים שמתנסים מאות מטרים מעל העמק צונחים מפלים במורד הצוקים, הסיליים והמיוערים. יש עוד כינוי לעמק, עמק 10,000 המפלים, ואני חושב שהוא ניתן בצדק למקום המופלא הזה. ומה שעוד יותר טוב הוא שהעמק הוא אחד מהיעדים הקלים ביותר בפארק לתרמילאים מתחילים. האורך של המסלול הוא רק 24 קילומטרים שעוברים בין יערות גשם, נופים נהדרים של הנהר ומפלים, ותוסיפו לזה אפשרות לצעוד ליד עדר איילים או לראות דוב שחור צועד על בול עץ במרכז הנהר, וגם לראות את הפסגה המושלגת של הר אנדרסון ולחצות את הנהר בגשר עץ כפרי בנקיק שהוא התגלמות של יערות גשם. זה מקום ממש חלומי. אז אם אתם מחפשים מסלול שהוא קצת יותר מאתגר בין יומיים, אפשר אפילו למרוח אותו לשלושה ימים, ממש כדאי ללכת בשביל הזה. הערים האלה כמובן הם גם מקור לנערות שיוצאים מהם וזורמים לאוקיינוס. אחד הנערות האלה הוא נער האלווה, שיש לו סיפור מעניין. האלווה היה פעם סחור, מה שהשפיע בצורה קשה ומאוד שלילית על המערכת האקולוגית של הנער, במיוחד על דגי הסלמון שחיו בו. את הסחרים האלה בנו בשנת 1911 והרסו אותם 100 שנה אחר כך, בין 2011 ל-2014, במה שהיה פרויקט ערס הסחרים הגדול בעולם. אז היום הנהר משתקם וגם אוכלוסיית הסלמון, שמסתבר שהוא דג חכם מאוד ולא רק טעים. והנהרות האלה גם יוצרים אגמים. אחד מהאגמים הגדולים בפארק והיפים לדעתי הוא אגם קרסנט בחלק הצפוני של חצי האי. ומה שמדהים בו הוא שהאגם כל כך צלול שאפשר לראות מפני האגם 18 מטרים מטה. כביש 101 עובר ממש על הגדה הדרומית של האגם, אז הוא מאוד נגיש, ובבליטה קטנה באמצע האגם יש גם את לקאו סנט לודג' שממנו יוצאים שבילים למפלים כמו מפלי מירמייר, ששביל עליו לא קשה במיוחד, וגם אל החופים של האגם, שאפשר לחתור בו בקייקים למי שאוהבים, ורק לטייל לאורכו ולהירגע ולהתרשם מהנו. עוד אזור בלב חצי האי שאני אהבתי זה סולדוק. יש כביש שנכנס עמוק אל תוך היער עד לנקודת ההתחלה של שביל מפלי סולדוק, שהם מפלים שאני הכי אהבתי בפארק, ובדרך יש מעיינות חמים שהם מקום מושלם לטבילה, במיוחד אם אתם מבקרים בעונות מעבר יותר קרירות. בכללי מאי ואפריל הם החודשים הטובים ביותר לבקר במפלים שבפארק, כי אז הזרימה שלהם הכי עוצמתית, וגם מזג האוויר מספיק קריר בשביל להתענג על המעיינות חמים. אז הקפנו את רוב חצי האי, וביקרנו ביערות הגשם, בחופים, ברכס האולימפיק, אבל מה לגבי הסיפור שלו? מלבד איך שהוא נוצר ומה יש בו, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לחזור אחורה בזמן. אז פעם, לפני עשרות אלפי שנים, איפה שהיום חצי האי אולימפיק, היה שדה עצום של קרח. לא בדיוק מקום שאפשר לחיות בו. אבל אז, לפני 12 אלף שנים, הקרחונים נסוגו אל פסגות הערים והם פינו את השטחים הנמוכים. היער בתקופה היא לא היה עדיין צפוף כמו היום, וכל מיני בעלי חיים כמו ביזונים, צבאים, זאבי וממוטות בסוג מסטודונים חיו באזור. אז גם מופיעים הסימנים הראשונים לנוכחות של בני אדם. ארכיאולוגים גילו שם פיסה מחות חנית נעוצה בשלד של מסטדון. עדות שבני האדם הראשונים היו ציידים. וממצאים אחרים כללו כלי אבן, וזה העיד שהם עסקו גם בליקוט פירות בכל חצי האי ואל תוך הערים. מה שהדהים אותי זה שציידים השתמשו בחניתות באזור הזה המון זמן, ורק לפני 2000 שנים הם החלו להשתמש בחץ וקשת. השימוש בעץ כמובן היה גם מאוד חשוב בחיים של השבטים. הילידים בנו בתים ארוכים מהגזעים של עץ ארז אדום, והתגלו שרידים של בתי עץ כאלה באורך של יותר מ-20 מטרים. בתים בני 800 שנים. מהעצים האלה הם גם בנו סירות קנו בשביל לדוג בים, וגם מבנים לאחסון. השבטים של הילידים היו מפוזרים בכל רחבי חצי האי אולימפיק, והחיים שלהם לא השתנו יותר מדי כשהאירופאים הראשונים הגיעו לאזור לפני קצת למעלה מ-200 שנים. בתקופה הזו היו בפארק 8 שבטים של ילידים. כמובן שהאירופאים הדביקו את התושבים של אולימפיק במחלות, כמו בכל אמריקה, מחלות שחיסלו את רובם וצמצמו את השטחים של הצייד, הליקוט והדייג. כשהאירופאים התחילו להתיישב באזור, הם חתמו על בריתות שונות עם השבטים השונים. בערך מהמחצית השנייה של שנות ה-50 של המאה ה-19, האמריקאים השתלטו על מרבית השטח והותירו 4 שמורות לשבטים. מקה, קווילוט, אור וקווינלט, שבהם הם יכלו עדיין לשמור על המנהגים שלהם. עד היום לשבט מקה שמורה הזכות לעסוק בצד לוויתנים. שאר השבטים הם נוהגים לעשות טקסים שמתחילה עונת הנדידה של דגי הסלמון במעלה הנהרות. אגב, האירופאי הראשון שהפליג באזור היה בחור ספרדי בשם חואן דה פוקה, כבר בשנת 1592, 100 שנים אחרי שקולומבוס הגיע בפעם הראשונה לאמריקה. גם מגלה הארצות המפורסם ג'יימס קוק טייל באזור, שהוא חיפש אחר המעבר הצפון מערבי, והיה ב-1787. שנה אחר כך, רב החובל ג'ון מירס חקר את האזור והוא נתן את השם להר אולימפוס, וב-1792 רב החובל ג'ורג' ונקובר חקר את מפרט פיוג'יט וראה את הר הגעש שהוא קרא לו הר הניר. אבל כל אלה הפליגו במים סביב חצי האי וחלקם גם היו בחופים. אבל שנים אף אחד לא באמת חקר מה יש בתוך אולימפיק. סביב 1845 הרבה אמריקאים צעדו בשביל אורגון בשביל להתיישב באזור וושינגטון שאז קראו לה ארץ אורגון. וב-1846 חתמו האנגלים והאמריקאים על חוזה אורגון שקבע את הגבול הנוכחי בין קנדה לארצות הברית באזור. הגבול הזה משתרע מעט צפון מחצי האי במיצר חואן דה פוקה. בשנים אחר כך המון מתיישבים באו והקימו ערים כמו סיאטל ואולימפיה לא רחוק מחצי האי. ההצעה להפוך את האזור לפארק לאומי עלתה לאחר סיורים במקום של לוטנט בשם ג'וזף אוניל ושופט בשם ג'יימס ויקרשן בסוף המאה ה-19. שני האנשים האלה נפגשו בפארק תוך כדי מחקר שהם ביצעו בנפרד, הם נפגשו במקרה ובעקבות זאת הם החליטו לשתף פעולה ולהפעיל לובי פוליטי בשביל להעניק לאתר לאולימפיק מעמד של אזור מוגן. במקביל התגבש באותה תקופה רעיון להגן על היערות המקומיים בשביל למנוע מכל העושר הטבעי של אולימפיק להרס במהירות. מי שהיה אז נשיא ארצות הברית, גרובר קליבלנד, חתם ב-1897 על חוק שהקים את שמורת יער אולימפיק. לרוע המזל, החוק לא הגן על בעלי החיים שחיו ביערות, ואוכלוסיות האיילים הקנדיים הצטמצמו באופן דרסטי. בשנים במרץ 1909, נשיא ארצות הברית תיאודור רוזוולט הפך חלק משמורת היער למונומנט לאומי בשם המונומנט הלאומי הר אולימפוס. כמובן שהיו מחאות של פעילים בתעשיית העץ, וזה מה שהוביל לצמצום המונומנט הלאומי בחצי ב-1915, בהחלטה של הנשיא וודרו וילסון. התושבים שהתגוררו בשטחים שהוגדרו כמוגנים, הגרו לאזורים אחרים, ולא נותרו כמעט שרידים לנוכחות שלהם. ואז הגיע הנשיא פרנקלין רוזוולט. הוא ביקר באזור, ובעקבות הביקור הוא תמך בבקשה להקמת פארק לאומי במקום המונומנט הלאומי. זה מעמד שמגביר את ההגנה על האזור, ובמיוחד על עדרי האיילים הקנדיים. זה מאוד מעניין שלאייל רוזוולט, שזה סוג של אייל קנדי, היה חלק חשוב בסיבה שחצי האי הפך לפארק לאומי. השם אייל רוזוולט הם קיבלו לא בגלל פרנקלין רוזוולט, אלא בגלל בן דוד רחוק שלו, תיאודור רוזוולט. תיאודור רוזוולט היה נשיא ארצות הברית ממש בתחילת המאה ה-20, והוא נחשב לאבי הפארקים הלאומיים. הוא זה שהכריז על המונומנט הלאומי, הר אולימפוס ב-1909. הבן דוד הרחוק שלו, פרנקלין רוזוולט, ואשתו של פרנקלין, אלינור, שהייתה בת אחיו של תיאודור, אליוט, הוא זה שהפך את המונומנט הלאומי של פרנקלין לפארק לאומי. היום יש בפארק הלאומי את הבית של האוכלוסייה הגדולה ביותר של אייל רוזוולט בכל ארצות הברית. מקום נהדר לראות איילים וביער הגשם אור, במיוחד על שביל הטבע שם. אז מתי כדאי לבקר בפארק הלאומי? תקופה הטובה ביותר לבקר היא יולי עד אוגוסט. הטמפרטורות בדרך כלל נוחות, מזג האוויר נעים, אין כמעט גשם, ורוב הכבישים והמתקנים פתוחים. מאוקטובר עד מאי מזג האוויר גשום מאוד, אפילו סוער, ובערים יורד המון שלג, והמון כבישים נסגרים, במיוחד בערים, כביש אוריקן רידג' למשל, סגור כבר מאוקטובר ועד מאי, ולפעמים הוא נפתח רק ביוני. ותזכרו ש מזג האוויר בפארק הלאומי אולימפיק יכול להיות בלתי צפוי, לא משנה העונה, ומזג האוויר יכול להשתנות באופן קיצוני מקטע אחד של הפארק לקטע אחר. ואיך מגיעים לפארק? אמנם המרחק האוויר מסיאטל לחצי האי אולימפיק ולפארק הוא 50 קילומטרים, זמן הנסיעה מהעיר לאולימפיק הוא בין 2.5 ל-3 שעות. אבל אפשר לקצר את הדרך מסיאטל אם תשתמשו במעבורות שחוצות את פיוג'יט סאונד. כביש 101 סובב את חצי האי וממנו נשלחות זרועות אל אזורים שונים בפארק. רכס הוריקן, החופים הצפון מערביים, מפלי סולדוק, יערות הגשם של הו וקווילט וחופי העיירה לפוש. אם אתם מגיעים מדרום, זמן הנסיעה מהעיר פורטלנד שבאורגון לפארק הוא בערך 3.5 שעות ומאסטוריה שבשפך נער קולומביה 2.5. אפשר גם להגיע לחצי האי והפער גם במעבורת מויקטוריה שבאי ונקובר. המרחק הוא שעתיים הפלגה במעבורות שיוצאות ממרכז העיר ויקטוריה ועוגנות במרכז פורט אנג'לס. טוב, הגיע הזמן לסיים את הטיול שלנו בפארק הלאומי אולימפיק. דיברנו על המיקום של חצי האי, איך הוא נוצר, מה יש בתוכו, איפה כדאי לבקר, הסיפור שלו, מה הזמן הטוב ביותר לנסוע לבקר באולימפיק ואיך מגיעים אליו. באתר שלנו, travelbeamerica.com, תוכלו לקרוא את המדריך לפארק הלאומי, לקרוא על המקומות עליהם סיפרתי ועל עוד מקומות בפארק שלא דיברתי עליהם, לקרוא על איזה מקומות לינה אני ממליץ בתוך הפארק ובחצי האי, ואפילו להזמין לינה במלונות האלה ישירות דרך האתר בלחיצת כפתור קלה. ואני מזכיר שלכל דבר שקשור באמריקה, ממציאת מקום לינה, הזכרת רכבים, אטרקציות ותכנון טיול מפורט מעולה ומדהים ביבשת, אני פה, שחר ממגלים את אמריקה. אז אתם מוזמנים ללחוץ לייק על הפרק ועל הפודקאסט וללחוץ עוקב, ונשתמר בפרקים הבאים. אז עד הפעם הבאה, שבוע נהדר לכם ולכם.